Christo. אנחנו עסוקים בהלכות בישול. ולפני כן אני רוצה לזרז את המזורזים. בעזרת השם בשבוע הבא אנחנו חוזרים לסדר לימוד משנה יומי, משנה ברורה יומי, לפי הלוחות שלומדים אותם הרבה מעם ישראל, לומדים כל יום עמוד משנה יומי. נתנו קצת מן הסדר, הלכות עירובין, ביום שלישי הקרוב אנחנו חוזרים לסדר הרגיל, לפי הלוחות, הלימוד, יהיה לימוד של לא רק הישיבה לומדת, הרבה בעם ישראל, יש בזה עניין ללמוד עם הכלל. לפי הסדר חוזרים ללכות ראש חודש, אנחנו מתארים שלהרבה אין את החוברות לפי הסדר, ולכן אנחנו נחלק פה ביום שני, נחלק את הלוח לחודשים הקרובים לפי הסדר הכללי, ואנחנו מאוד ממליצים להצטרף לסדר הזה. יום יום, עמוד עמוד, פרוטה לפרוטה מצטרפת, בסופו של דבר מקבלים איזה היקף, משנה ברורה, הלכה, יסודות ההלכה, מאוד מאוד חשוב, ולא הרבה זמן, השקעה לא גדולה, עיקר ההשקעה זה ההתמדה, אבל שכרה בצידה. הלכות בישול, רבו הפרטים בה, כמובן לא נספיק את הכל, אבל רק כמה יסודות. שבת שעברה היה קר מאוד, והיו אצלנו אורחים, משפחה, ונטילת ידיים לסעודה, נטלה, הייתה מלאה במים, מים מהברז, המים מהברז קרים, קשה ליטול ידיים. אז אחד מהאורחים מילא את הנטלה במים קרים מהברז, לא עד הסוף, ניגש למחם עם המים החמים, פתח את המחם ושפך את המים, המים מהברז, נטפו לתוך הנטלה, כך שהמים היו נעימים. מה דעתכם? זה בסדר? מותר לעשות את זה בשבת. מה זה בישול? בישול זה בעצם, יש מקור חום, ויש דבר שהוא הדבר המתבשל, ואני מקרב זה לזה, ומתרחש פה, בעקבות הקירוב, מתרחש פה תהליך של בישול. בישול זה לא חימום. לחמם מותר בשבת. לבשל, הכוונה היא מתרחש פה מים, משהו בתוך הדבר עצמו. הוא מתרכך, הוא משתנה, זה בישול. השאלה היא, מה מקור החום? יש פה שני דברים שמתחברים זה לזה, מקור החום, ומה הדבר שאותו אתה מבשל. כל מקרה כזה צריך להיות נידון לפי הכללים. היה מקרה אחר בקיץ, ששתינו ככה כוס תה במשפחה, ולמישהו הכוס תה היה חם מדי, ניגש לברז ושם בכוס תה קצת מים מהברז, לקרר אותו, לצנן את החום של הכוס תה. מותר לעשות את זה? המים הקרים באים במגע עם מקור חום, קורה להם משהו, אפשרי? או מקרה שלישי, שתינו כוס תה, אחר כך רוצים עוד כוס תה, באותה כוס עצמה. נשארו כמה טיפות מהכוס הקודמת, ואמרנו לשתות לא את הכל, ניגשים למחם ופותחים את הברז, לתוך הכוס יש בה כמה, יש בה עדיין כמה קצת מהתה הקודם. אפשרי לעשות את זה, מקור חום שמחמם את המים האלה שנשארו שם. או מקרה רביעי, האם מותר בתוך המרק של שבת להניח חלה? יש כאלה שאוהבים חלה בתוך המרק, יש פה מקור חום, שמים בתוכו חלה, החלה מתרככת, מותר לעשות את זה? יש מקרים, הרבה מקרים כאלה שמזדמנים לנו, כדאי מאוד ללמוד את ההלכות האלה פרט לפרט. אז אני אתן כמה כללים. לגבי המקרה הראשון, מותר. מותר לחמם את המים של נטילת ידיים על ידי עירוי מכלי ראשון. זה נקרא עירוי מכלי ראשון. המים הבאים, המיחם הוא כלי ראשון, יש בו גוף חימום. העירוי ממנו נקרא עירוי מכלי ראשון. אנחנו לא מניחים בתוך הכלי הראשון, אלא מוזגים ממנו, שופכים אותו לתוך כלי אחר. עירוי מכלי ראשון. עירוי מכלי ראשון זה דבר המבשל. יש פה בעיה, הוא מבשל. אבל במקרה שלנו, הוא לא בישל. משום שלבשל פירושו שהדבר עבר תהליך. איזה תהליך עברו המים האלה שקיבלו את מקור אחר? המים בנטלה, הם התחממו, אבל לא הגיעו ליד צולדת. אף אחד לא רוצה ליטול ידיים במים שהיד צולדת, כי היד תסלוט, רוצים ליטול את הידיים כולם, כמובן. אז מחממים את המים קצת, שהמים יהיו לא קרים, לא מגיע ליד צולדת, אז זה לא נקרא בישול. לא יתרחש משהו משמעותי. ולכן, אף על פי שהמגע בין עירוי לכלי ראשון לדבר אחר, יש פה בעיה של בישול, אבל פה לא יתרחש בישול, מותר לעשות את זה, לחמם ככה את המים, כמו שאומר השולחן ערוך בסעיף ב', שמותר ליתן מחם שפינה מנו מים, מותר ליתן לתוכו מים צונן, מותר לצוק מים חמים לתוך צונן, או צונן לתוך חמים, והוא שלא יהיו בכלי ראשון. פה זה לא כלי ראשון, אין בעיה ולא מתחממים הרבה וכו'. ואם המים מרובים כל כך שאי אפשר שיתבשלו, רק שיפיגו צינתן, אפילו בכלי ראשון שרי. אז זה מותר. אבל מה קורה? מה קורה במקרה של טיפות קוסטי שנותרו מהקוס הקודם? האם מותר לי עכשיו עוד פעם לעשות עירוי מכלי ראשון על גבי התה שנותר מהפעם הקודמת? פה, כשאני מוזג את המים החמים, המים האלה הם מגיעים ליד צולדת. יש כמה טיפות. התה ההוא שנשאר הוא קר, ועכשיו העירוי מכלי ראשון מבשל אותו. יש פה בעיה של בישול. כן? אז באמת לכתחילה צריך לדאוג, לנגב את הכוסות. אם רוצים עוד כוס תה, מותר לשתות עוד כוס תה בשבת, אין שום בעיה של מלטוסית וכדומה, זה מותר, אבל בעיה לנגב את הכוס מהטיפות הקודמות, כדי שהם לא יתבשלו. אמנם יש שמתירים, אומרים, לא מתכוון, פסיק רישא, אבל עדיף לנגב, כי יש פה בעיה של עירוי מכלי ראשון. אלא מה? יש פה שאלה אחרת. המים האלה, או התה שנותר מהכוס הקודם, הוא כבר עבר תהליך בישול. זה כבר היה תה. כיוון שעבר תהליך בישול, יש לנו כלל אין בישול אחר בישול. אז אולי אין שום בעיה. נגיד שזה באמת מגיע ליד צולדת. ולא נגיד, זה מגיע ליד צולדת. אבל כבר מבושלים, המים שבכוס תה מבושלים. אבל זה לא נכון. משום שנכון שמבושלים, אבל כיוון שזה לך, כוס תה בדרך כלל הוא נוזלי, כן? וכיוון שהוא נוזלי, ברגע שהוא מצטנן, לך שהצטנן, פג הבישול הראשון, וכאילו לא התבשל. אני אומר פה דברים לא מדויקים, יש דעות, הרבה דעות, שגם לך שהצטנן, עדיין תהליך הבישול הקודם נשאר בו, עושה את רישומו ומותר, אבל להלכה, אנחנו אומרים שלך שיצטנן, אסור לחזור ולבשל אותו, ולכן באמת יש פה בעיה עם העירוי הזה בכלי ראשון. אבל למשל, האם מותר, טוב, נעבור למקרה השלישי, מה קורה עם הקוסטי בקיץ? אנחנו עברנו עכשיו לקיץ, קוסטי, לצנן אותו במים מהברז. פה המים שבאים מהברז, כמה טיפות, ודאי שהם מתחממים, נכון? הכוס תה, אחרי ששמתי את המים, שאני שותה אותו, הוא חם, אז המים האלה מתחממים. אז שוב יש פה בעיה, ופה אנחנו מגיעים לכלי שני. המים, הקוסטי, הוא כלי שני. נגיד שהוא נעשה בכלי שני, זה לא נכנסנו לזה. איך עושים קוסטי? יש פה סעיף קטן לבטת, ארוך, המשנה ברורה, כדי לעבור עליו פרט אחרי פרט, אפשר ללמוד אותו שש שעות, את הסעיף הקטן הזה, אבל הקוסטי, נגיד שהוא נעשה בכלי שני. כלי שני, יש בכוחו לבשל, כלי שני הכוונה לא הכלי שבו התבשל הדבר, אלא העברתי אותו לכלי אחר, המים האלה שבכוס תה, הם לא במיחם עצמו כמובן. כלי שני מבשל או לא מבשל, יש בכוחו לבשל, דיונים, מחלוקות, ראשונים, אחרונים. להלכה אנחנו אומרים, לכאורה, משנה ברורה, בכמה מקומות פה אומר, שיש מקום להחמיר בכלי שני, השאלה מדאורייתא, מדרבנן. כלי שני, אומר המשנה ברורה, אפילו בכלי שני, נמי אסור לשרות, דמך זה כמבשל. גם אם נאמר שזה לא איסור דאורייתא, כלי שני נראה כמבשל. אז לכאורה בכלי שני אסור לשים שום דבר שיבוא על ידי בישול, אז אסור לשים את המים האלה. יש עוד סיבה שכלי שני, שלא לשים דברים בכלי שני, שתכף נגיע אליה. אבל יש פה בעיה מצד מחזק עם בשל. אבל זה לא נכון, משום שהמחזק עם בשל, יש פה לפחות שלושה דברים שמופיעים פה במשנה ברורה בשולחן ערוך, שעליהם לא נאמר מחזק עם בשל, בין השאר זה המים. מים אין בעיה להכניס לכלי שני, אפילו שהם מתחממים. במים עצמם יש שאלה אם חייב תהליך של בישול או סדרת חימום, כלי שני מותר לשים מים, אפילו שהם צוננים מהברז, והכלי שני הוא חם, מותר. אמנם, יש דעות שאומרות שאם היד לא סולדת, יש מדרגה יותר חמה, היד נכוות בהם, יד סולדת, ופה אפשר להכניס את היד רק קצת מרתיע, יד נכוות, נכוות, זה יותר, זה מדרגה יותר חמורה, ולכן אם יד מכוות, ואפילו בכלי שני, יש מקום להחמיר, כמו שמופיע פה במשנה ברורה, ולכן עדיף באמת להוסיף את המים הקרים, אחרי שהמים בכוס תה קצת הצטננו, זה לא צריך הרבה, זה מעט זמן, זה כבר מפסיק להיות יד מכוות בהם, ואז להוסיף את המים הקרים האלה. אבל מה קורה? דברים אחרים, לא מים, אסור לשים בכלי שני, אז מה קורה עם החלה, נשים במרק, נשים במרק, כלי שני, נשים בתוכו דבר, נשים פה לשאלה, האם הלחם, חלה, שעברה תהליך אפייה, ועכשיו אני מכניס אותה למקור חום, שהופכת לתהליך של בישול, האם יש בישול אחר אפייה או לא, גם בזה רבו הדעות, השולחן ערוך מביא מחלוקות, המשנה ברורה מסיים את הדיון הזה ואומר שיש מתירים ויש אוסרים, אסור ליתן פת, סבירה ללדעה הזו שיש דברים שמתבשלים אפילו בכלי שני מפני שהם רכים ואין לנו בקיאים, אבל כן אוסיף לאסור ליתן פת האפוי שהוא דבר רכיך אפילו בכלי שני. אז אסור, למרות שזה עבר תהליך של אפייה, יש דעות שאסורות שמתירות עושים, יש בישול אחר אפייה. היית תגיד אבל זה כלי שני, כלי שני יש עוד סיבה לאסור, מכיוון שיש מושג של כלי בישול, ואנחנו לא בקיאים כל כך מה כן ומה לא מתבשל בכלי שני, לכן כיוון שיש דברים כאלה, אין לנו בקיאים, אסור לשים כל דבר. לפי דעה זו יש להחמיר בשאר דברים שלא להתנה בכלי שני. אסור לשים את הפעת הזאת בכלי שני. אלא מה? השאלה אם הצלחת עם המרק זה נחשב כלי שני. למה לא? משום שתלוי איך הגיע המרק לצלחת. זה צריך לשאול את הבעלי קוסטה. כן? איך הגיע את ה... אם הורדנו את הסיר מהפלטה והעבירו את זה לאיזשהו קערה ושמו על השולחן קערה ומשם מוזגים לצלחות, אז זה כבר כלי שלישי. אבל אם מוזגים לצלחות ישר מהסיר, אז זה כלי שני. אלא מה? איך מוזגים לצלחת? על ידי מצקת. המצגת עצמה היא כלי נוסף, או מקבל את הדין של הכלי הראשון. גם זה יש הרבה בדעות בדבר הזה. ופה אומר המשנה ברורה, אם רוצה ליתן פת, ימתין עד שלא יהיה יד צולדת, זה אפשרות אחת, אבל אז המרה, טוב, מרה כבר בלי יד צולדת, כבר לא מרה. או שלכל הפחות ישאב בכף מן הקטירה כדי שתהיה הקערה כלי שלישי. משום שיש בזה מחלוקת, ואנחנו יכולים לסמוך פה, כיוון שאנחנו מחמירים הרבה, גם יש בישול אחר אפייה, וגם כלי שני מבשל זה חומרה, כיוון שאנחנו לא יודעים מה מתבשל מדו. אז אפשר פה להקל על הכי הדעות שמצקת, כיוון שהם מוציאים מתוך הסיר, זה הופך להיות משהו בתוך המצקת כלי שני, עוזב לקערה זה כלי, לצלחת זה כבר כלי שלישי. יש דעה אחרת שאומרת לא, כיוון שהמצקת נכנסת לתוך הכלי עצמו, היא מקבלת את הדין של הכלי שממנו היא באה, היא לא מורידה בדרגה. אבל פה אפשר לסמוך על זה, ולכן הצלחת עם המרה, אפשר לשים את החלה, קצת החלה הזאת, מה עם שקדי מרה? שקדי מרה, כמובן באותו מידה, אתה יודע שקדי מרה, שקדי מרה עברו תהליך קודם לבית הרושם. שאלה, עברו תהליך בישול? אם עברו תהליך בישול, אין בישול אחר בישול, אין שום בעיה. השאלה איך הם תוגנו, הם מתוגנים, אם זה בשמן עמוק, תהליך בישול, אם זה בשמן דק, זה נקרא צליה, יש בישול אחר צליה, אז מה עם השקדי מרה האלה עשו? אם זה כמו לחם, אם זה לדי מצקת וכולי, אפשר. בכלי שני ישיר שהוא לא לדי מצקת, יש בעיה להכניס את השקדי מרד, כי אנחנו לא יודעים איך הם נעשים, ויש כלי כאלה וכאלה, והמתימה שאנחנו בדרך כלל נוזגים לצלחת על ידי מצקת, לא מצאים אותו כך שיש שופטים את הסיר, אולי בצבא, כן, שאין לנו כלים מזומנים בגלל התורנים והיום וכולי, ומוזגים ישירות לצלחת, אז פה יש בעיה עם השקדי מרק. השקדי מרק של הצבא, אולי זה יש יותר מקום להקל שם. בכל אופן, זה הדיון. כל מקרה לגופו, לדון מה מקור החום, מה הדבר, מה תהליך הבישול, להתאפסית מורש, הרבה מה ללמוד פה, בוקר טוב ויום טוב.